104, סליחה. ארבע שורות לפני סוף העמוד. ארבע שורות לפני סוף העמוד. דיברנו אתמול על אפשרות של תגובה במצבי אובדן ואכזבה. מצבי אובדן ואכזבה, סוגי התגובות שזה יכול לגרום, מהשלב הראשון של ההכחשה, שהוא שלב הכרחי, שהנפש מייצרת אותו, יוזמת אותו באופן כמעט לא רצוני, כדי להגן על האדם מפני עוצמת האירוע. הנפש לא ערוכה. יש פה איזה מנגנון, כמו מנגנון ההתעלפות, שאדם מתעלף כדי שאדם יוכל לזרום, להמשיך ולזרום לכיוון ראשו במצבים מסוימים של פציעות, מיוחד פציעות ראש. ההתעלפות עניינה להפיל את האדם כדי שאדם יזרום ביתר שאת לכיוון הראש ולא לאזורים הפריפריים. אז כמו כן, גם הנפש מייצרת חוויית הכחשה כדי שאדם יוכל לבודד את האירוע ויוכל להמשיך בשאר חייו. הדבר הזה בעיקרון הוא בסדר. הבעיה שכאשר הבחירה האנושית מתערבת בתהליך הטבעי, הבחירה האנושית מעצימה את ההכחשה ואדם לא חוזר לדון באותו הדבר. זו הבעיה. כן? הוא הופך את ההכחשה לעיקר, במקום שישתמש בה כאמצעי מועיל וחשוב, הוא משתמש בה כחזות הכל, כתכלית, להכחיש ולא להודות. גם כי חשוב, גם קמו, גם שמו בכליהם. בכל אופן, זה ההכחשה שלה דיברנו, אני נותן פה איזשהו תקציר. זה ההכחשה, בשלב השני יבוא הכעס, שאדם מתוודע לאובדן, כבר לא יכול להכחיש אותו, והאובדן הולך ועולה בצינורות הרגש, חוזר ונוכח, כן? התגובה הראשונית, אני לא בא עכשיו לבוא ולומר שהתגובה הזו היא בהכרח טבעית וראויה, אבל זו תגובה, תגובת הכעס, כן? תגובת הכעס, כפי שהסברנו, אחרי שאדם מתוודע על האובדן, כן? הוא לא יכול להתעלם ממנו, אז הוא מחפש דרך להסתדר עם העובדה הזאת. ואחד הדרכים, או לא דרך, אחד התגובות הטבעיות זה כעס. כלומר, לכעוס בכלל שהדבר הזה קרה לי, או לא שייך לי. יש פה התכחשות לעצם השייכות של הדבר לי. כן? האובדן הזה הוא לא שלי, האובדן הזה הוא לא באשמתי. אתה השם, החברה השמה, הקדוש ברוך השם. זאת אומרת, זה גם מעיד על איזה קושי של התמודדות. כן? בדרך כלל תגובת הכעס בצורה הזו או בתצורה הזו שאנחנו מתארים פה כרגע היא אופיינית למצבים של חוסר בשלות נפשית. חוסר בשלות או בגרות נפשית, מה שקראנו, על פי תורה, כן? בגרות נפשית על פי תורה, כן? ברגע שאין בגרות נפשית, זה מציאות לא פשוטה, אדם לא יכול להתמודד, ואז הוא בוחר בכעס כתגובה מתבקשת, להסיר אחריות. כבד עליי הדבר הזה. אני לא רוצה אותו בתודעתי. אני רוצה להתנתק ממנו. זה שאני מאשים מישהו אחר בגרמתו, בזה כביכול אין לי חלק בדבר. אין לי, למרות שהאובדן קרה בדלת האמות שלי, אבל ברגע שמישהו אחר אשם, ברגע שאת סוגיית האחריות אני מעביר למישהו אחר, אני כביכול מקל על עצמי. למרות שהאובדן בצורתו הממשית הוא קיים, אבל האחריות, מכיוון שזה יסוד כל כך חשוב, כן? לכן אני רוצה להעביר את האחריות. כי לקחת אחריות זה כבד. כבד לקחת אחריות. ברגע שאני מצליח לסלק את האחריות מעליי, אני מסוגל להתמודד עם עצם הדבר. כל עוד האחריות היא לא שלי. זה שלב הכעס. זה שלב הכעס. ראינו שלב נוסף. ראינו שלב נוסף שממנו צריך להיזהר. צריך להיזהר. זה השלב של מצב של דיכאון. זאת אומרת שהאירוע, האובדן או האכזבה, הייתי אומר, מביאים את האדם למסקנות. כלומר, אם יש לי אובדן כזה, אם קרה לי אובדן כזה ואכזבה כזו, חיי לא שווים. כלומר, ברגע שחיי לא שווים, צריך להבין, אחת הסיבות שאדם מתקשה לקום בבוקר, ואני לא מדבר כרגע על מדוכאים דווקא, ברמה הקלינית של המושג, הקושי לקום בבוקר לא תמיד הוא סיבה של כבדות טבעית. הרבה פעמים הקושי לקום בבוקר הוא הקושי לקום אל המציאות. זאת אומרת, מה אני בעצם עושה במציאות? אפילו אם אני לומד תורה, אבל למה אני לומד תורה? עוד פעם תוסף, עוד פעם נפתוח את הגמרא, עוד פעם, אבל מה אני בדיוק עושה? זאת אומרת, הקושי הוא בעצם לחזור לזירת החיים. ישנם זמנים, ואני מניח שזה רוב הזמנים, והלוואי שכך, שאנחנו דווקא פוקחים את העיניים, שלום עולם, איזה יופי, כמו ילדים קטנים, כמו ציפורים, שברגע שהן מתעוררות, מיד הן מתחילות לשיר. מיד הן מתחילות לשיר. וכמו ילדים קטנים, שברגע שהן פוקחים את העיניים, כבר נאחזים, כן, בדופן העלול, כבר מתחילים את הקשר עם העולם, כבר, כן, נענים לגירויים של קול וצליל, של קול ומראה, וכן הלאה. יש משהו באדם המבוגר, כתוצאה מהאובדנים, לאו דווקא אובדנים, במובן של אובדן נפש, כל מיני אובדנים ואכזבות, שאדם מתעייף. ומשהו ברצון לקחת חלק בחיים, התקווה שאכן מעשיי יועילו, שאכן באמת יש משמעות וערך לחיי, לפעמים זה קצת נפגם, ואז אנחנו מוצאים כבדויות. הכבדויות יכולות אפילו להיות, שימו לב, כדי שנבין על מה אני מדבר, לפעמים אנחנו מרגישים את הכבדויות האלו, את הדיכאון הזה, אפשר להרגיש אותו בצורה, או הייתי אומר, בתפיסת הערך של השיחה עם הזולת. לדבר עם הזולת, לא לדבר, מה זה ייתן? מה זה ייתן? אני לא מדבר, אני מדבר, אני מתעייף מלדבר. אני לא בקשר. זאת אומרת, הנוכחות שלי בחברה היא נוכחות, כאילו אני מביט על החברה דרך איזה מסך זכוכית. אני לא באמת שם, אני שם ולא שם. אני די מסרב לרקוד את הטנגו הזה. משהו בי לא נענה לחיזור של המציאות, להזמנה של המציאות, כן? שכאילו אומרת, בוא ותפעל בתוכי, בוא ותעשה פעולות, בוא ותבנה אותי, בוא ותיצור, בוא ותקדם אותי. האדם אומר, לא, מי אני? מה אני? כן? מי אני? מה אני? כן, כלומר, משהו קרס פנימה, קטן, זה יכול להיות קטן אפילו. אבל יש איזה חוסר אמון שכאילו פוסל אותו לאיזשהו תחום של עשייה. מה אני כבר יועיל במקום ההוא? מה אני יכול לתרום? והוא מבטר, הוא זונח איזה זירה. לאט לאט, כן, אדם יכול ללכת ולהתקפל ולמצוא את עצמו, כן, בעצם עומד על רגל אחד באיזה פחות מידה לדמות, ושם הקיום שלו. איזה מין קיום מאוד מצומצם, מאוד מצומצם. הוא כבר לא רלוונטי, הוא כבר פוסל את עצמו להרבה כהונות, להרבה תפקידים וכן הלאה וכן הלאה. המצב של הדיכאון שאנחנו מדברים עליו כאן, זאת אומרת, אל תציירו עכשיו אדם שהולך לאיתנים או לשלוותה, כן? או לא יודע איזה... מה? אנחנו לא מדברים על זה, אתם מבינים חבר'ה? הדיכאון מתבטא בעצם העובדה שמשהו ברצונו של האדם נחלש. משהו ברצון של האדם נחלש, וממילא הוא לא לוקח חלק, הוא לא גיבור מספיק כדי להתמודד. זה המצב של הדיכאון שלו, דיברנו אתמול. בסדר, מצב שלישי. כאשר המציאות נתפסת, לעתים קרובות כאשר המציאות נתפסת, כלומר, אדם חוזר למודעות בדבר האבדון, מגיע מצב של דיכאון. מה שנקרא דיכוי און. האון זה הרצון. כן, זה נקרא דיכאון. יש פה איזה סוג של ריסוק של חלקים מן הרצון, ומלט תנועת החיים, תנופת החיים של האדם, נחלשת, והוא הולך ופורש, הולך ונשאב לאחור. הולך ונשאב לאחור. פחות פעיל, פחות שותף, פחות לוקח אחריות, פחות נוכח, אנשים יותר ויותר שואלים, כן? זה האיש מהיה לו, כן? הוא כבר לא בבית הכנסת, הוא כבר לא מתעכב, הוא כבר לא מדבר כל כך, הוא כבר לא שואל בשלום, הוא לאט לאט נעלם. הוא הולך ונעלם. הולך ומתכנס. הולך ומתכנס. אני בכוונה מתאר את זה בתיאורים האלו, כדי שכל אחד יוכל לשאול את עצמו איפה הוא פוגש את הדברים האלה לפעמים. ברגע שאנחנו פוגשים את הדברים האלו, כן? וזה לא בושה להודות בכך אגב. ממש לא בושה. סתם יכול להיות לך יום שהוא לא טוב, שפוטרת מהעבודה, שאפילו איחרת את האוטובוס והיה חשוב לך מאוד, צריך להמתין עכשיו שעה שלמה לאוטובוס הבא, ואתה כבר יכול להרגיש פחות רלוונטיות לגבי החיים. משהו בך מוותר. אתה פחות אמביציוני, פחות פעיל, פחות מאמין למעשה. פחות מאמין. מערכות היחסים שלך ימציאו את זה. פחות מאמין. יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אפילו הבוקר זה קרה לי. אפילו הודעתי בפני החברות, אתה בא ללמוד איתי, אחד התלמידים. כן? אמרתי לו, אני לא שם. הסתכלתי על הפסקה ברב קוק באורות התורה. אנחנו לומדים כל שבוע, באמת, ברוך השם, זוכים, ובאמת לגלות דברים נפלאים. אני יושב מול הפסקה. אני מרגיש שהיא לא שייכת לי. לא שייכת לי. אני קורא עוד פעם ועוד פעם, נסה להסביר מה שכתוב, לא מוצא את המילים. לא מוצא את המילים, משהו כאילו לא נענה לחיזור של הפסקה. כאילו הרב קוק מחזר אחריך במילים שלו. ומשהו בתוכך לא נענה, משהו בתוכך אומר לך, אין לי חשק, לא... אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול ללמוד כרגע. אני מוכן לספר לך על מה אני מרגיש כרגע. אספר לך. וסיפרתי לו את מה שאמרתי עכשיו. אז הוא אמר לי שזה היה השיעור הכי טוב מתחילת השנה. כך הוא אמר לי. והנה התפלק לשיר, כמו שאומר שולי רנד. הוא מדבר על מציאות של דיכאון מוחלט. כן, אני יושב כבר ככה וזה, ושום מילה לא יוצאת. אבל התפלק לו שיר לפחות. שיעור הכי טוב שלי. סוף סוף מדבר, אני מדבר על עצמו, מה יותר מעניין מזה? שיעור הכי טוב זה. כולם אוהבים סיפורים. כן, כן. מה עושה את זה? הייתי בתוך מציאות כזו, למעלה משעה וחצי, שעתיים. אבל אני כבר לא נבן מזה. אני כבר הייתי מציאות כאלה הרבה פעמים, הרבה פעמים הסתכלתי על המציאות מתוך איזה צינוק. כן, וידעתי, זה לא שעת הכושר שלי. זה לא שעת הכושר. עד חבי רגע קט, עד יעבור זעם. לפעמים צריך להמתין. אבל מת, שעדתי את עצמי בכל רם גם, מול אותו תלמיד. תלמיד יקר, שאני לא נמנע מדבר איתו בינינו כאלה מדי פעם. אמרתי לו, מעניין הוא, מה גרם לי לכך? מה גרם? ישנתי לא רע הלילה. זכיתי לראות הנכדים שלי על הבוקר. ואיזה מתוקים. מקסימים. כל כך שמחתי איתם בבוקר. הכל היה בסדר. שום בעיה. הכביש היה חלק. לא ראינו ערבי אחד על הכביש. שלושה ימים אחרונים של הדבר הזה. חודש הזה. הרמדאן. כן? זה... כביש נקי, הכל 100%. מה קרה? בסוף עלינו על משהו. משהו שזעזע אותי בשעת בוקר. כשהגעתי לכאן, לא משנה, אבל הבנתי שהדבר הזה קצת זעזע אותי בפנים. גרם לי תחושות לא נוחות ולא נעימות. דבר שפגם בי את הערת הנשמה. כן, וכבר לא יכולתי להסתכל בעיניים פקוחות בפסקה. כבר לא הייתי שם, כבר לא הייתי יכול להיות בשיח עם הרב קוק. כבר אני לא שייך לשם. כבר פסלתי את עצמי להגות בדברי הרב קוק. אני לא ראוי. כן? יכול יותר לקרוא ידיעות אחרונות עכשיו זה. כן? וקיביתי, מה נגיד, אמרתי, הלכתי, אמרתי לעצמי, אני צריך לתקן את העניין הזה. הלכתי לאותו מקום, תיקנתי מה שצריך לתקן, ברוך השם. חזרתי למקומי, לקראת 10-11, דברים התחילו להיפתח, ברוך השם, הדעת הולכת וחוזרת. חזרתי לחיים, לפעול. חזרתי מחופשת מחלה. אתם מבינים, הדברים האלה מאוד שכיחים, מאוד שכיחים. זה לא בושה, זה לא בושה. אנחנו לא תמיד יודעים להגיע למצב של השלמה, ויש לנו אירועים לא פשוטים. מספיק שאתה שומע בחדשות על פלוני אלמוני, פה נרצח זה, פה נרצח זה. זה בסה. אתה לא יודע איך להקל את הדברים האלה. אתה נחשף לסיפורים הנוראים האלה, ילדה בת 13. דוקרים אותה תוך כדי שנת... אתה מתפלץ. זה גם הכחשה. יש פה הכחשה, אתה לא יכול לא להכחיש, אתה מבין? טוב, שמעת. טוב. בסדר, זה המציאות, החיים פשוטים לא פשוטים, החיים מורכבים, אתה אומר איזה מילה וחוזר לעיסוקיך. לא, זה לא ירפה ממך. זה נמצא בפנים, זה כבר פעל על מרכזי הרגל שלך, חביב, ואתה יכול עד מחר לנסות ולהתעלם מזה ולחזור ללימוד, כאילו הדבר לא קרה. היא תחזור לך, כן? תחזור לך אריאל הלל, כן? הלל, אריאל תחזור לך בלילה, תחזור לך, כן? עד שלא תתמודד עם המציאות הנוראית הזאת. מה אני אגיד לך? כל אחד לפי מידת ההיחשפות שלו כמובן. מידת הרגישות שלו. אז מה, אתה שומע דברים כאלה, זה לא דברים פשוטים, לא דברים פשוטים. אחד אם אתה תתפוס רגיש, באופן אוטומטי, המפלס של הדיכאון, הוא עולה. זה מפלס של דיכאון. משהו בעולם הרצון, אתה אומר לעצמך, מה קורה פה? עד מתי הקיזו את דמנו? איפה כבודם של ישראל? איפה הנקמה? למה היא לא משמשת ובא? מה קורה כאן? משהו בתוכו, אתם מבינים? זה בעיה. וכמובן שההשלמה סוגיית השלמה שמדובר לכאן, צריכים לדעת איך לעשות אותה, כן? כמו שהסברנו, כי אם חומרי הגלם האלה לא מעובדים, מצבים הרגשיים האלה לא מעובדים, בסופו של דבר זה יכול להתפוצץ לך בפנים. לעתים האדם מרגיש, טוב, אנחנו סיימנו, זה לא היה תזכורת, זה היה לימוד מחדש של הדברים, אבל טוב שכך, אין בית מדרש בלא חידוש, וטוב שאמרנו את הדברים שאמרנו. ברוך השם. לעתים קרובות כאשר אנחנו נתפס ומגיע מצב של דיכאון, וכאן הגענו, החיים נראים ריקים מתוכן חסרי משמעות, כן? כאילו הצו נעלם מהשריון, יש פה איזה מין קליפה בלא פרי כבר, כן? תיאור אמנם קשה, אבל יכול להופיע ברמות שונות, אני חוזר על ההגדרה, החיים נראים ריקים מתוכן וחסרי משמעות. מצב כזה אסור שיתמיד יותר מדי, כי המצבים האלו של תחושת הריקנות וחוסר משמעות ברגע שזה מתמיד ומתעמק, מזה מגיעים למצבים האובדניים. מזה, כן? זאת אומרת, אם לא יתעורר או לא תתעורר איזושהי משמעות, כן? בזמן קרוב, אם תחושת הריקנות וחוסר משמעות תמשיך להתעמק, מזה אפשר להגיע למצב שאדם מתחיל לוותר על חייו. טוב לי חיי ממותי, כמו יונה, כן? שהקיקיון נבל והיה לו חם, אז הוא שאל נפשו למות. המושג של שאל נפשו למות, שהמוות הוא משאלה, הוא מצב שמגיעים אליו כאשר תחושת הריקנות וחוסר משמעות היא ממשיכה לחלחל ולהעמיק בתוך הנפש, במיוחד כתוצאה מאכזבות ואובדנים מתמשכים או דברים כאלו. מזה צריך מאוד מאוד להיזהר. כל מה שלאל ידינו לעשות כדי לחזור לתחושה של איזשהו טנגו עם המציאות, מה טוב. מצידי גם שהטנגו שלך יהיה עם חפיסת שוקולד שוויצרית, גם טוב. נכון, יש כאלו שיגידו שזה בדיוק הפתח להתמכרות, אבל לפעמים אפילו אם אתה תוכל לזמר את החושים שלך עם איזשהו מאכל טעים, זה יכול להיות גם פלאפל פה מהדוכן, כן? ולאכול אותו בצד ברעבתנות ולהרגיש שזה מחזיר אותך לאיזושהי צורה של חיים, שלפחות יש לחיים את המשמעות הגסטרונומית שלהם, גם זה טוב, גם זה טוב, זה לא עיקר, לא צריך להגיע להתמכרות, אבל זה טוב כדי שתעמוד על הרגליים, ואחרי שאתה אוכל את הפלאפל, תוכל להסתכל על העץ ולהגיד כמה הוא יפה. ומזה כבר תגיד גם על האדם כמה הוא יפה, והתורה כמה יפה, וכך תוכל לחזור. אבל למצוא איזו נקודת אחיזה, בכל מתרפאין, חוץ מהעבודה זרה, בכל מתרפאין, ודאי וודאי בפלאפל, ודאי וודאי בפלאפל. אם אתה מגיע למצב כזה, טוב שתוכל משהו. העיקר שאותו מרכז שעדיין חי בך, שהוא יקבל את הבוסט שלו, את הגירוי החזק, כדי שיחזיר אותך לאיזושהי אחיזה בחיים. זה מאוד חשוב. טוב, אני מדבר פה על מצבים מאוד קיצוניים כמובן, כן? אני אוכל חטיפי שוקולד 3 פעמים בשנה.
שלוש פעמים בשנה
בערך. אני אוכל חטיפי שוקולד. שאני נקלע למצבים שאני צריך לצאת משם מהר. במיוחד שאני בא פה לפני שיעור. אני יכול להעביר שיעור במצב כזה? אז אני לוקח איזה משהו כזה, כן. הוא מקבל איזה מכה כזו של סוכר ומתחומם. לא נעשיתי איזה מכור לשוקולד ולא שום דבר. צריך לקרוא שזה תפקיד מאוד מאוד מסוים כדי שאני אוכל לזקוף את הקומה מעט, והתלמיד הבא שאני אראה מול עיניים מתקרב אליה, אני אוכל להראה לו פנים ולהגיד לו בוקר תורה, טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, שאני אוכל להגיד לה, פשוט לחזור לחיים. אז אני כמה פעמים בשנה אני לוקח את זה. כן. תשמע, לא. ולא שאלה מצחיקה, ואני אומר, לא, יש מצב, אבל שוב להיזהר. יש מצב, תראה, אם אדם הוא מכור לאלכוהול, זו בעיה. אבל אם אדם הוא לא רגיל לשתות יין, הוא נקלע למצב כזה, תנו יין לעובד, ושיחר למראה נפש. אולי ישכח ראשו. פסוק אומר מפורש, תנו, כך אומר שלמה המלך, תנו, בפועל. תנו יין לעובד. אבל אם אדם הוא מכור, כן, אלכוהוליסט, כן, אנונימי או לא אנונימי, אז זה בעיה, זה בעיה, זה בעיה, זה בעיה. זה יכול להצליל אותו, כן, מטה, מטה. אבל אם אדם, בסך הכל, יש לו תאוות חיים, אבל כרגע נחלשה מעט, והוא עושה פעולת הצלה מן הסוג הזה, בסדר גמור. אתה יכול לרוקן חצי בקבוק בירה, כן?
לא.
אין שום בעיה. אני זוכר שפעם הייתי בחתונה של בן כיתה שלי. אין שום בעיה. הייתי בחתונה של בן כיתה שלי, אבל... אין כיתה שלי, רופא שיניים פה בירושלים, לא אדם דתי, התחתן פה מלון רמד, הרנסנס, כן? מה זה, הייתי על הפני המצב רוח שלי, על הפני, אמרתי, אם אני נכנס ככה בצורה כזו, זה חילול השם שאין כתוב מתון. הוא הזמין אותי, הייתי עד בחתונה שלו, הוא עוד אמר לרבי אפילו, אתה רואה את הבחור שכזה, שאנחנו היינו נערים, אני הייתי הרבי שלו, היום הוא הרב שלי. כך הוא אמר, לרב המקדש, הוא ככה קצת זקף לי את הקומה, אבל הייתי חייב איזה עידוד. לקחתי איזה יין שהיה שם מורקתי כוסית פנימה, כן? התחלתי לדבר עם כל האנשים בשולחן. חבל על הזמן, כן. רקדתי שם, זה היה לב, רקדתי שם, זה היה, כן. הרחבת הריקודים הייתה מלאה בזוגות, כן, חשופי גב, כן, ואפילו החתן התחיל לרקוד שם עם כל האקסיות שלו. היה משהו נורא. אתם מכירים את זה בחתונות האלה? משהו מוזר. כן, אשתו מן הצד והוא רוקד. עולם הפוך, זה טירוף של כזה מצד. אבל אני שם כוסית, יש כוס יין, אז מה, כל הסיפור? כוס יין. בסדר, מה קורה אצלנו? יש עוד כמה דקות, בואו נראה מה שנספיק. אם יש איזו שאלה כמובן, מי שרוצה להוסיף, לתהות, להעיר, להעיר. בכל אופן נראה לה. החיים נראים ריקים וחוסר משמעות תוך כדי. לעתים האדם מרגיש, אנחנו ממשיכים הלאה בבירור, לעתים האדם מרגיש, אני השם, אופה, ראינו מקודם פריקת אחריות, אתה השם, ופה לקיחת אחריות היא את, אני השם, אני לא בסדר. לא פעלתי כשורה, אני השם, אין לי כוח להמשיך עליה. כן? אני כמו קולה ברק, כאילו אני לוקח את הכל אליי. כן? אני השם, אני השם, אני השם באובדן הנורא הזה, באובדן חייו של ילד, באובדן חייו של מישהו אחר, אני השם. כן? הכל עליי, ממני ציפור. אני הייתי אמור למנוע את הדבר הזה, ולא עשיתי כך. אוי לי, אין לי זכות קיום, בגללי עבדו חיים. וי, עבדה נפש. כן? בגללי עבדו חיים. תפיסה מאוד מסוכנת, מאוד נוצרית, נקרא לזה ככה. מאוד מסוכנת, כן? נוצרית אדוקה. הנצרות האדוקה, זה השפה שלה. כן? זה השפה שלה. מישהו קרא את הספר, המורה? המורה? אף אחד לא. כן. טוב, אני שאני לא קראתי, אני לא קראתי, אבל זה עובד. בכל אופן שם הוא מת, בתחילת הספר הוא מודה לכל הדמויות, או סולח לכל הדמויות ששיגעו אותו בחייו. למורה הזה שבגיל כזה וכזה תפס לו באוזן. למורה הזה, ולכומר שעשה את כל המאמצים לשכנע אותי שאני השם בכל חטאי העולם. גם לא אני סולח. גם לא אני סולח. שהייתי מתוודא. כן? שהייתי מתוודא שם בתוך התא הקטן של הוידוי, והוא שמע את הוידוי, הוא היה אומר לי, הוידוי לא מספיק עמוק, לא מספיק עמוק. גם לא אני סולח. אני מתוודא על כל מיני דברים. זה מציאות של חיים במחיצת הנצרות הקתולית, הישנה, כן? זה משהו. אני השם, זו תפיסה מסוכנת, כל כך לא יהודית. כל כך לא יהודית. קוראים לזה רגשי השם, רגשי השם. כן, דיברנו על זה באריכות, באריכות גדולה, כן, באחד הפרקים של הספר, כן, על כל הנושא של רגשי השם. אני השם. אין לי כוח להמשיך הלאה. אם חלאת האבון הזאתי והאחריות הנוראה שאני מאמיס על כתפיי, אין לי כוח להמשיך הלאה. האבון רובץ על כתפיי. לעולם לא אוכל לחייך שוב, ואין הצדקה לחייך אחרי חטא נורא והיום שכזה. כמו יגאל עמיר יושב מאחורי סורג ובריח. מה אתם אומרים? הוא מחייך? הוא מחייך. הוא מחייך, הוא לא אומר, לא בגלל שזה דבר טוב, בגלל שהוא צריך לחיות. לדעתי, הוא כן מחייך. למה הוא מחייך? האם אין לו זכות לחיות? אני שואל אתכם. אין לו זכות לחיות? זכות לחיות. אגב, הוא נשא אישה, יש לו ילד? יש לו ילד או אין ילד? יש לו ילד, עד כמה שידוע אני. הוא ביקש להגיע לברית, לא נתנו לו כזה. יש לו ילד.
הוא לא בטוח שזהו,
אז... לא משנה, אבל הוא מחייך. הוא התחתן, הוא הביא ילד לעולם. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים לזה, אבל אני חושב שיש בזה מימד של גבורה. היכולת להתבונן על חיי כחיים שמורכבים מאזורים של צללים, אבל גם אזורים שעדיין פועמים וחיים. היכולת להיות בעצם מציל החיים של עצמי. תחשבו רגע, על מנתחים שמנסים להציל את החיים של מישהו שנמצא על מיטת הניתוחים כרגע. כן? שכרגע בדיוק עבר תאונת דרכים. יש לו פגיעה פנימית בראש. והכבד שלו מדמם. ועכשיו הוא על מיטת הניתוחים. והצוות הכונן, כן? של בית החולים שיבא. כן? עכשיו, מציל את חייו ב-12 בלילה. ומצליח לעודד נשימה ספונטנית. כן? ולהוציא אותו מצב הקריטי, לייצב את מצבו. עכשיו תחשבו על זה. זה יכול להיות המצב של כל אחד מאיתנו. במצבים האלו. עשינו דברים לא טובים. כן? היכולת להציל את עצמנו, להתחבר למקומות החיים, להנשים אותם, לחזק אותם, ובאמצעותם להקרין על האזורים החולים, אזורי החטא והאבון, ולהתרומם משם בבחינת, בבחינת כל מי ש... איך כתוב שמה? זדונותיו נעשות לו זכויות. זה מדרגה נפלאה. אז אם יגאל עמיר מחייך בתא הכלא, מתחתן, ומביא ילד לעולם, ומתחבר למקומות הבריאים שבתוכו, שנשארו, כן? אני חושב שיש בזה דבר מיוחד. דבר מיוחד. אז אם הוא מצליח לעשות את זה, ודאי וודאי שאנחנו, שלא נמצאים מאחורי סורג ובריח, ודאי יכולים לעשות את זה. לעולם לא אוכל לחייך שוב. לעתים קרובות תהיה לו תחושה שהאובדן הוא מעין תזכורת כבל עם ועדה לחטאיו למגרעותיו. אז גם אני אשם בהווה, והאשמה, האובדן הזה גוף המעיד על החטאים שלי בעבר, נמצא שהוא מסובב בחטאים בעבר, בהווה הוא מסובב בחטאים, או בחטא נורא ויום של אובדן, ומעלה גם העתיד שלו הוא ספוג חטא. העתיד מבחינתו זה לא אופק בהיר, זה לא אופק בהיר, זה חשרת אבים, זה עננים כבדים. גם האופק הוא חשוך ושחור. העבר, ההווה והעתיד, הוא חסום מכל הכיוונים. שלושת ממדי הזמן שהזהות האנושית בנויה מהם, ההתייחסות אל העבר שלנו, ההווה והעתיד, כל סיפור החיים של האדם, הוא בני על שלושת הצירים האלו. מבחינתו הם חשוכים לגמרי. אז איך הוא יחיה? איך הוא יחיה? תזכור לי, ואז הוא מרגיש אשם ומושפל בשל העובדה שהוא נבחר להיענש על חטאים שידועים לו או שאינם ידועים לו. אבל אין ספק שהאנשים האלו הם ממוענים לחטאים שלו. בין אם ידועים, בין אם לאו, הם ודאי, כן? כמו שאמרתי, הוא ודאי קולה ברקים. כל ברק, כן? מידת הדין מתבייתת עליו, כן? מה שהיה עושה בלעם בעינו הרעה, היה ממקד את מידת הדין באנשים על ידי זה שהוא היה מעורר את חטאיהם ומזכיר את חטאותיהם. אותו אדם לא צריך את בלעם, כי הוא כבר בלע את עצמו. בזה שהוא בעצם מגדיר את עצמו ככתובת נפלאה למידת הדין. מה שנקרא, אל תפתח פיך לשטן וכן הלאה. מושפל בשל העובדה מגן, או שאינם ידועים. לפעמים האדם מקווה, אני כבר עוצר. לפעמים אני חותר פה לנקודה, אני אצליח. לפעמים האדם מקווה להגן על עצמו מפני אובדן נוסף, כן? או לחפר על אובדן, על ידי קבלות לעתיד. זה עוד דבר, אבל אי אפשר פה למצוא את זה ברגע, זה דבר מופלא, כן? אבל רק נקרא את זה פעם בבלי נדר, מישהו שיזכיר לי, שאנחנו צריכים לדבר על זה כמה מילים, כן? על ידי קבלות לעתיד. כלומר, דרך התמודדות נוספת במצבי אובדן, היא מעניינת מאוד, על ידי קבלות לעתיד. אני נודר אף פעם לא לעשות מעשה א', ולעשות תמיד רק מעשה ב', כן? והנדר הזה הוא שיחזיר אותי לשלמות. כלומר, אני מנסה לצאת מהדמות החוטאת לדמות אחרת לגמרי. הדמות חסוכת החטא. אף פעם לא עשה מעשה כזה וכזה. עשיתי מעשה כזה וכזה, מהיום אף פעם לא יעשה. אני מנסה להיברא בבת אחת מחדש. כלומר, אין פה תהליך הדרגתי, אבל זה דברים צריכים להרחיב אותם, וזה בעזרת השם פעם בנסה. ברוכים תהיו.